רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו שוב לפרק נוסף בפודקאסט שלנו יחסנו לאן, והיום אחד הנושאים הכי חשובים לכם. לא סקס.
את לא מתעלמת מהצחוק שלי.
למה אתה צוחק, ליאון?
כי אנחנו נדבר על צחוק, על אופטימיות ועל הומור, איך מחזירים את זה למערכת היחסים.
זאת תצוגת תכלית מדהימה הייתה, ליאון.
אני גם חושב. אז אנחנו הולכים בפרק הזה כנראה לצחוק הרבה. יש פה את דוקטור דינה אייזן, שמיד תסביר לנו למה היא מתמחה בחשיבה אופטימית.
ואיך בעצם אופטימיות והומור יכולים להפוך את החיים שלנו ליותר קלים, ואת הזוגיות שלנו להרבה יותר בריאה ועם פחות מריבות. מה נעשה אם לא נריב אבל?
נצחק. איזה כיף. אז בואו נשים פרסומת, ואז נתחיל.
המאסטרים הוא פודקאסט חדש מבית קמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, ובו מתארחים המרצים הטובים ביותר בישראל לשיחות מרתקות על פסיכולוגיה, ביולוגיה ופיזיקה, מחשבים, טלוויזיה וניהול מסע ומתן, ועוד טעימות ממגוון הקורסים העשיר של המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, שמובילים מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. חפשו המאסטרים בכל אפליקציות הפודקאסטים.
אז שלום לדוקטור דינה אייזן, מומחית ברפואת משפחה, מרצה על חשיבה אופטימית.
נכון.
מה זה אומר?
זה אומר שבמסקנה שלי ובחוויה שלי, אנשים רציניים חולים יותר ומבריאים פחות.
ואת רופאה ממש.
ואני רופאה. ואני ראיתי שאם מישהו יכול להשתמש במתנה הזאת של ההומור, אז באמת הבריאות הפיזית שלו יוצאת נזכרת.
אז זה נשמע מאוד מבטיח על הומור כתרופה, את מדברת כן. בעצם, הומור כרפוי. כן. העניין הוא שהרבה אנשים אומרים, אין לי על מה לצחוק בחיים שלי, הכל מאוד עצוב. אז השאלה אם בכלל חוש הומור זאת בחירה, או שזה גנטיקה?
זאת שאלה שהרבה אנשים שואלים, כי באמת בא בן אדם מוורשה העתיקה, יהיה לו קשה, ממש. אבל אני חושבת שזה כמו עם האושר, אני חושבת, לא נסו על זה ממש מחקרים, האושר אומרים ש-50% מזה זה מולד, אז אתה נולד עם החוש הזה, 10% זה מהנסיבות החיצוניות, שזה כלום.
כלום?
כלום. האוטו שלי, הבית שלי, המעמד שלי, התואר שלי, זה רק 10%, ו-40% זה המחשבה שלי וההתנהגות שלי.
לא מזמן הייתה כתבה ששודרה עם ניקול ריידמן, ושם היא אמרה, אתם חושבים שכל היעלומים שלי והחשבון מענון כמנופח, והעוזרות, והמכוניות, והבגדים, והנסיעות, אתם חושבים שבגלל זה אני מאושרת? לא.
כן.
לא קל להאמין לה לאמירה הזאת.
אני דווקא האמנתי לה. היא אמרה שגם היא עברה גיהנום ב-11 שנים האחרונות. זה כן. מה שהיא אמרה.
זאת אומרת, אושר בעין הוא לא מפתח לאושר,
לא.
אבל הומור הוא מפתח לאושר?
כן.
איך מכניסים הומור לזוגיות?
ככה, הנה, שאלה קטנה.
אבל אני באתי עם דוגמה. ספר לך סיפור אמיתי שקרה אתמול.
בבקשה.
אתמול אני יושב בפגישה, הפגישה מתארכת, הבטחתי שאני אחזור הביתה ב-8, ופאולה ברבע ל-8 כבר, מתי אתה מגיע?
מה זה הסטריאוטיפ הזה?
ואני...
האישה הלחוצה ש...
אתמול היית סטריאוטיפ, מה אני אעשה? אני אחראי אלייך? לא. אם החלטת להתנהג כסטריאוטיפ, זאת את. מה קורה? אני יוצא מהפגישה ב-8, הייתי אמור להיות בבית ב-8, ואומר לה, אני אגיע רק לקראת 9, עם הפקקים וזה. והיא אומר, אבל אני צריכה לזה, ורציתי שתעזור לי להכין ארוחת ערב, ולא זה, ואתה לא בבית, ופה ושם, ואז אני נכנס הביתה, כבר כולי כזה רץ באוטו, אני בלחץ, שאני צריך להגיע הביתה, וזה נכנס, היא בטלפון, צחקוקים, כולה עם איזה, לא יודע אפילו עם מי היא דיברה, ואני אומר, שלום, הגעתי, כלום, היא מצחקקת בטלפון, עושה לי סימן עם היד, שקט, ואני נפגע עד עמקי נשמתי. נפגע.
איפה ההומור?
בדיוק. תסביר לי איך הומור היה עוזר לי לצאת מהסיטואציה שאני כועס. ואז היא באה אליי אחרי זה ואומרת, אל תפריע לי כשאני מדבר בטלפון. מה העניינים? אמרתי לה, עכשיו אל תדברי איתי. ויצאתי לטיול עם הכלבים של ארוך מהרגיל.
דוקטור דינה אייזן, ברוכה.
איפה בדיחה הייתה עוזרת?
ברוכה הבאה לעולמנו הפטלטל.
אני רואה. בגדול, ההגדרה של הומור זה היכולת לצחוק על החסרונות ועל החולשות שלי ושל האחרים. כן? ולהתייחס לקשיים בחיי היומיום בצורה קלה, או בצורה הומוריסטית.
אבל את אומרת שבעצם ההגדרה של הומור בריא זה הומור עצמי בעיקר?
כן.
תסבירי.
כשמישהו יודע, למשל, שהוא נפגע, אז הרפלקס הראשון זה להגיד, מישהו פגע בי. מישהו פגע בי.
נגיד, אני נפגעתי מזה שהיא לא ענתה לי, אפילו להגיד שלום, שהגעתי או רכה על זה שהגעתי.
זה אפילו לא אמרה שלום, זה באמת. כל המשפטים מתחילים, זה אני נפגע, או עצוב, או מוחזב, או מתוסכל, בגללך.
נכון.
זה המשפטים הרגילים, וזה נראה לנו סביר. שמשהו שקרה במציאות החיצונית, גרם לנו להרגשה פנימית.
נכון, זה יותר מסביר, זה בדיוק ככה.
זהו.
ליאן גדל לא בוורשה העתיקה, אבל בעיירה צמודה, בעיירה סמוכה.
בלבוב.
אבל האמת או המציאות היא שאנחנו נושאים את החסרונות שלנו איתנו, לכל מקום. נגיד פגיעות, או ביטחון עצמי נמוך, או קנאה, או כעס. אנחנו, זה בתוכנו.
התקלה שלנו.
בתוך כל אחד מאיתנו. ואז המציאות החיצונית היא מביאה טריגרים.
היא כן? מפעילה את מה שאנחנו...
היא מפעילה בדיוק את הכפתור הזה. כי יכול להיות שמישהו אחר היה נכנס הביתה, כן? ואומר, אוי יופי, לא כועסת עליי, אני מגיע ב9 ולא ב8, כמו שהבטחתי, יש לי הסברים, זה, תמיד אנחנו בצדק, אנחנו מסבירים, כאילו, אנחנו
הכי בצדק.
אנחנו בצדק, והנה, אבל היא צוחקת וזה, אז במקום לשמוח, כן, אתה אומר, אני כבודי הגיע הביתה, ואף אחד לא מתייחס אליי, ומה זה צריך להיות, נכון? כי הכפתור הזה, או החיסרון הזה, פשוט נדלק. עכשיו, אם...
בקיצור, הסיפור שלי מתנקם בי בזה הרגע וחוזר אליי.
אבל תחשוב, שאם בא בן אדם אחר, הוא לא יגיב באותה צורה, נכון?
אני מסכים איתך. לצערי אני נאלץ להסכים.
דינה, איפה את מחר? בוא גם לפתור.
אני אבוא ב8, לחכה 9.
ליאון, אתם חבל שוב שאנחנו ברדיו, ואי אפשר לראות את הפרצוף של ליאון שאומר...
המקורקם.
למה העליתי את הסיפור הזה? למה העליתי את הסיפור הזה?
אבל זה דבר גאוני. כי אם אתה מודע למה שיש בתוכך, אז אתה פחות נפגע.
אז בואי נחזור בזמן, בערך 24 שעות אחורה, ותגידי לי איפה הומור היה עוזר לי.
היה עוזר להתבונן בפגיעות. בזה שאתה נעלב עכשיו. מה שהיה עוזר הכי הרבה, זה כשאתה נכנס הביתה, והרגע שעולה בך זה הפגיעות, כן? אז אתה מכיר בו. אני מוסיפה תמיד, כשעולה לי כזה רגש, אני מוסיפה לו את המילה בצדק, וזה מאוד עוזר. אני נפגע בצדק.
נכון.
נכון, נכון. רק המילה הזאת יכולה לשנות לך את כל הפרספקטיבה. אתה אומר, אני בצדק? או, תרגע קצת. כן, לא נורא. הרי מה קרה? לא קרה שום דבר. הכל בסדר. אישה שלי נחמדה, צוחקת בטלפון, כן? יש לי כלבים לצאת איתם ככה, להתברר. איזה יופי. איזה יופי. זאת אומרת, זה כל כך קל, אבל רק מהרגע שזה עולה לך להכרה. אם זה לא עולה לך להכרה, אתה מופעל. אתה מופעל על ידי כוח שקשה לך מאוד מאוד לעצור אותו.
זאת אומרת, אני נשאר עבד של הפגיעות שמנהלת אותי במקום לנהל אותה.
בדיוק כך.
עכשיו, אמרת לי קודם שהומור הוא מאוד מאוד חשוב בזוגיות.
כן.
בגלל שהוא גבוה יותר?
כן.
למה התכוונת?
תראה, התכונה של ההומור היא ניתנה רק לבני אדם. זאת אומרת, היכולת לראות את ההיבטים המשעשיים במציאות, זאת יכולת אנושית. אבל למה אני אומרת את זה? כי בני אדם קיבלו תוספת של מוח, שנקראת הנאו-קורטקס, קורטקס זה שכבה, הנאו זה חדש, הם קיבלו תוספת כזאת שהיא מסוגלת להרגיע את החלקים היותר נמוכים של המוח, המוח הזוחלי והמערכת הלימבית.
שזה המערכת שמופעלת, שאנחנו או כועסים או רוצים לברוח.
בדיוק ככה. זה fight, flight or freeze, כן? ואני מוסיפה היום or fun.
יפה!
אתה יכול או להילחם, או לברוח, או לקפוא, או לצחוק.
איזה יופי, אז בעצם את אומרת שההומור זה מנגנון הישרדות.
מעולה, בדיוק ככה.
איזה יופי.
זה מנגנון חדש, יחסית באבולוציה. תראי, היכולת שלנו לדבר זה רק כמה, 70,000 שנה.
אבל כמה מילים יצא לנו מאז.
מה זה כמה מילים נראה? זה אינפלציה כזאת.
ברוך השמש.
אבל כשמפעילים כבר את המרכזים האלה, קודם כל, כשאת מפעילה מרכז של דיבור, את כבר נרגעת. למשל, להגיד בראש, אני נעלב, זה מרגיע את המרכזים האלה החייתיים.
וואלה.
כן.
כי החייתי בדרך כלל מגיע ל, את לא בסדר.
כן.
כזה.
כן.
אוקיי, עכשיו, רזיפה,
תלונה.
את מדברת, את מוכר לי מאיפשהו.
כן, מכירה את הקול הזה שלי?
מכירה, מכירה את הקול הזה שלך טוב מאוד.
דני ואני, אנחנו מכירים מגיל 17. ואנחנו, כן. הרבה הרבה שנים, וכל שנה רצינו להתגרש, זה היה ככה, ממש...
זה מה שהחזיק אתכם ביחד.
אבל אני אגיד לך מה החזיק אותנו ביחד.
רצון משותף.
מה שהחזיק אותנו, זה שלא התגרשנו, כי אף אחד לא רצה לקחת את הילדים. טוב, נראה לה נשאר.
אבל הנה, פה את אומרת משהו, את מזכירה את הילדים. יש הומור ויש דק קטן. אפילו לא דק אולי, קו דק שמפריד בין הומור לבין ציניות.
כן.
ואנשים לפעמים חושבים שהציניות, קודם כל אנשים ציניים נורא מרגישים עצמם חכמים מאוד, נכון. יותר מאחרים, מתנסים. כן. האם ציניות זה גם הומור בריא?
ציניות זאת אלימות.
וואו.
צריך לדעת שהומור יש לו כמה בני דודים, שחלקם ממש כדאי לוותר עליהם.
תסבירי.
להומור יש גם... הומור שנקרא אירוניה וסרקזם וסטירה והומור שחור. יש כל מיני סוגים של הומור, כן? כל הסוגים האלה שהזכרתי, זה הומור שבעצם בא לפגוע במישהו אחר, כדי להרגיש יותר חשוב, נעלה, כן? כל פעם שאני צוחקת על מישהו, אז לזמן קצר אני מרגישה תחושה של כוח, זה מחזק אותי, אבל זה רק לטווח הקצר, זה כמו לכל לוגה שהיא מחזקת בטווח הקצר ומחלישה מאוד בטווח הארוך.
כמו פחממות ריקות מכל סוג התומר.
יפה מאוד.
אז בעצם כשאני בזוגיות עם ליאון ואני צוחקת על ליאון, זה לא נקרא הומור בזוגיות.
קודם את אמרת שאני בא לא מוורשה העתיקה, אלא מהעירה ליד, זה היה הומור עליי.
זה העליב אותך, מאמי?
אולי, בפנימיות, אולי לא הרגשתי.
אגב, זאת עובדה, אמא שלך באה מפולין.
חלק מהמשפחה שלה הגיעו מפולין.
נו, אז כאילו...
חלק לא הגיעו ומאזורים אחרים באירופה.
חלק לא צלח בידם.
לא הצליחו להגיע בסוף. הנה, זה הומור שחור היה עכשיו.
לגמרי.
נגיד, את סבתא שלי זה לא היה מצחיק.
בקורסים שאני מלמדת, אז הרבה פעמים המטרה שלי זה שלא יהיה שום דבר שיעליב אותנו אי פעם.
זה אפשר.
שום דבר?
שום דבר. מהרגע שכאילו מתחזקים, ויכולים לצחוק על החסרונות שלנו ועל הזה, אז אתה יודע ששום דבר שמישהו אחר יגיד לך, כאילו לא יעורר בך את
איך
כל...
איך בן אדם שנעלב, אני חוזר לאותו מקרה, כי כן. זה מקרה באמת, לא כזה
נודה,
חשוב.
אתה, בן, אתה לוקח הרבה פעמים את הצד של אלבון.
נכון.
בוא נודה בזה. ליאון לא נעלב הרבה.
זה לא שאני נעלב, זה שאת מעליבה אותי.
ברור.
לא, הוא נעלב בצדק.
אז סיכמנו שזה בצדק, אבל איך אני יכול, אני באמת מנסה להבין איך אפשר להפוך אלבון, לבדיחה, כי אלבון זה הרי פגיעה בכל מה שאתה חושב על עצמך, היא לא שמה לב אליי, אני לא חשוב לה, היא משתמשת בי ככלי, רק רצתה שאני אחזור הביתה סתם, היא סתם טרטרה אותי, סתם מטריפה אותי, בסוף הסתדרה עם ארוחת ערב, והיא שאירה לי קיור מלא כלים, שאני בסוף בעשר בלילה עומד ושוטף אותם. אז אני שואל...
מה שאני אוהבת שאתה לא נותר.
לא, לא קשור לא נותר, אני מעלה את זה, כי אני חושב שזה ריב שחוזר על עצמו, גם אצלנו בבית וגם אצל אנשים אחרים, שזה התחושה הזאת שלא התייחסו אליי, ולא ראו כמה קשה לי, והיא לא ראתה שהייתי בפגישה ארוכה ושחפרו לי במוח, והיה מעניין, אבל הייתי שמח לנוח בבית, או להיות עם הבנות ואיתך, פאולה. אז השאלה, איך מאלבון הופכים להומור? איך אפשר לצחוק על עצמי נעלב?
רגע, אז מה שתיארת קודם, זה אומר שיש בך חלק שלא בא על ציפוקו, זאת אומרת, היו לך ציפיות, נכון? שאתה יודע, ציפיות זה משהו מאוד אישי, יש לזה גם גיבוי פיזיולוגי. זאת אומרת, אם אתה מגיע הביתה, ויש לך ציפייה שיקבלו אותך יפה, ושיפנקו אותך, ושישימו לך את הרגליים בתוך המים, וכאלה, נכון?
זה מצחיק.
כן.
לא כל אחד רוצה את זה.
כל גבר אולי יש לך.
ואז המוח שלך מפריש דופמין. מפריש דופמין בציפייה למשהו טוב. עוד לא קרה שום דבר, אבל המוח כבר אומר, וואי, זה כיף מחכה לי וזה. כשהציפייה לא מתגשמת, יש ירידה של רמת הדופמין אל מתחת לקו הבסיס, ואז אתה מאוכזב ומתוסכל.
ממש פיזיולוגי לגמרי. ברמה של חומרים במוח.
ברמה של חומרים במוח. אנחנו כל הזמן רוצים דופמין, דופמין זה הורמון התענוג, אז אתה אומר, הנה, מחכה, כמו שאתה במסעדה, אתה מזמין איזה מנה טובה, אתה מחכה למנה, מפריש דופמין, מגיע לך איזה קרוב כבוש.
אז נהיה כעס.
אז נהיה כעס, כי הרמה יורדת, ואתה חווה תסכול שכל הבעיה שלו הייתה הציפייה הראשונית.
נכון, וואו, כל כך הרבה פעמים זה קורה. גם לך, גם לך.
לי?
כן.
לי קוראים דברים, לי יש שריטות אחרות, למשל, כאילו, העניין של האלבון זה העניין שבזוגיות שלנו יותר דומיננטי, זאת אומרת, קודם כל, מבחינת הומור בזוגיות, זה יכול קצת לעזור להתגבר על אלבונות, כי הם הרבה פעמים קוראים לעתים קרובות מדי. אני אעיד על עצמי, שאני הרבה פעמים, כשאני מרגישה שדיון עשה משהו שלא לרוחי, אז אני לא מצליחה לצחוק, אני נתקעת על העובדה שהוא לא מכיר בזה, ולא מצליחה לשחרר, כאילו אני, זה לוקחת את זה יותר מדי ברצינות, וזה מתקבעת על זה. ואני מנסה לחשוב איך ההומור יכול לעזור לנו, כשאנחנו כועסים, לא כשאנחנו, דבר אחד דיברנו על אלבון,
כן,
אבל כן, עכשיו כן. אני מדברת על הצד שאני כועסת,
כן.
כי אני מכירה זוגות כאלה, יש לי זוג חברים, שהיא אמרה לי, לפעמים אני הכי כועסת עליו, אבל יש לנו מילת קוד, שכשהוא אומר אותה, אנחנו נקראים מצחוק. עכשיו אני אומרת, מה? אני בשיא הכעס, איך אני יכולה לעבור לצחוק עכשיו?
אז בואי נגיד ככה, כשהמערכת הסימפתטית היא במלוא עוצמתה, זאת אומרת שאת כועסת, נעלבת וזה, קשה להרגיע אותה. בואי נגיד שאת העבודה צריך לעשות לפני כן.
מה זה אומר? בכלל,
לא להגיע למצב הזה של הכעס.
איך אפשר לא להגיע לכעס?
תראי, אני, זוגיות, זאת הדרך הכי, הכי, הכי טובה להתפתחות עצמית. כי אין אף בן אדם בעולם שיש לו גישה לפנימיות שלך יותר מאשר לבן זוג. את נכון. את עצמך, את לא יכולה לדעת, את לא יכולה לראות.
נכון.
את לא יכולה לראות. נכון. זה פשוט, אבל הבן זוג שלך יכול לראות לך את החלקים האפלים האלה.
נכון.
ולעזור לך.
השאלה אם יש לו מסתכל עליי בעיניים טובות או בעיניים מבקרות.
בוא נגיד ככה, רוב האנשים רוצים זוגיות טובה. נכון. אף אחד לא רוצה לריב כל היום או להיעלב כל היום, רוצים.
נכון.
אבל על זה צריך כאילו לעבוד.
נכון.
תני לנו טיפ.
בגדול, כל פעם שיש התבוננות עצמית, אתה צומח. אם אתה לא יכול לעשות את זה, אתה צריך לשמוע את הבן זוג שלך. עכשיו, כל פעם שאתה מתנגד למה שבת זוג שלך אומרת לך, אז אתה נסוג אחורה. מה שצריך לעשות זה לשמוע את מה שיש לה להגיד, כן? ולא לענות. בגדול, לפחות שתי דקות לפני שעונים על כל דבר.
טיימר, לשים טיימר על שתי דקות.
טיימר, לא, אתה יכול, יש פטנט יותר טוב, אתה מתחיל לספור מ-120 למטה.
וואה.
בראש, 120, 119, 118 וזה, ואז האדרנלין יורד. אתה יכול להפסיק כל ריב אם אתה מצליח לשלוט על התגובה הראשונית.
שתי דקות.
שתי דקות.
שתי דקות, הבן אדם כבר הלך.
שתי דקות.
הוא נרדם. הוא ספר ונרדם. אני יושב על הספה, סופר 120 אחורה, נרדם.
כאילו כשליון נכנס הביתה ואומר לי, מה זה כל הכלים בכיור לא יכולת לשים מדיח? וכמובן שהמדיח פועל, כי כבר זנתי מדיח. זה הכלים של ארוחה שלישית שהכנתי באותו יום. אז פשוט לא לענות לו, לספור עד 120.
נכון.
ואז אחרי 120?
אחרי 120, את יכולה להתפוצץ.
אבל את אומרת, האדרנלין כבר
ירד. האדרנלין יורד. מה שאת יכולה עוד זה להשתמש במימיקה של הפנים, לחייך, כן? להרפות את השרירים, כן?
לחייך אליו?
לחייך אליו, אל הכיור, כאילו מה שיש בסביבה, ולגעת. מגע מפחית את ה...
לגעת במה? בוא? אני רואה לו סתירה, זה גם מגע.
לא, לא, לא מגע כזה.
זה מגע חטוף מדי. את צריכה יותר זמן.
מגע עוזר. מגע עוזר. עכשיו, בני זוג שיכולים לגעת אחד בשני.
בזמן מריבה?
גם בזמן מריבה. אפילו לשים יד, כן? או לשים על הכתף, משהו כזה, המריבה יורדת.
וואלה.
הרבה פעמים, את יודעת, עכשיו קלטתי משהו. את מסתכלת עליי במבט נורא מפחיד, אבל שהרבה פעמים כשאני...
איפה?
כשאני בא אלייך אחרי ש... בזמן שאת כועסת...
דינה, את רואה את המבט שלי, זה מבט מפחיד.
זה כאילו, אני אגיד משהו שתעני לי מה דעתך הזה. כאילו, הרבה פעמים שאנחנו, את כועסת עליי, ואני בא אליך ורוצה לשים עלייך יד כזה, להחזיק לך את היד, היא עוזבת את היד, היא אומרת, אל תיגע בי!
כן.
וזה אומר שאת רוצה להישאר בכעס, את לא רוצה לפרוק אותו. כנראה.
לא, זה אומר משהו אחר.
אבל הנה, אז אל תתנגדי פעם הבא, כשאני נותן לך יד בזמן שאנחנו כועסים, את כועסת עליי, אז תתני לזה לקרות. שתי דקות, שתי דקות. לא ליטופים.
הנה, בבקשה.
שתי דקות.
נגמר.
הנה, אני רושם, אנחנו יכולים להסכים על זה?
לא.
למה?
כי אני, כשאני כועסת, לא יכולה שאף אחד ייגע בי. זה...
אז את לא רוצה מגע.
לא רוצה מגע, זה עושה...
מה היית רוצה?
שיעזבו אותי בשקט.
שיעזבו אותך בשקט.
שתי דקות.
שתי דקות שאף אחד לא ידבר עליי. כן, אבל כי אגב, זה, את יודעת, הדינמיקה בינינו 15 שנה, ליאון כשהוא כועס, הוא חוזר אותו דבר, אותו דבר, מלא מלא פעמים בלי הפסקה. ואז אני אומרת, אלוואי והיה לי שנייה שקט לחשוב.
אוקיי, אז הנה המתכון, יש מתכון עכשיו. שתי דקות לא עונים, וגם לא חוזרים על מה שאומרים.
לא אומרים את אותו דבר 7 פעמים.
לא אומרים את אותו הדבר 7 פעמים. לא אומרים את אותו הדבר 7 פעמים. כן.
וואי, אני רואה את זה.
אוקיי, עכשיו תגידי, אני, בגלל שאת מומחית למחשבה אופטימית, האם באמת אופטימיות היא קשורה ברמת ההומור? כלומר, ככל שיש לנו יותר הומור בחיים, אז אנחנו אנשים יותר אופטימיים?
תראי, זה כלי. זה אחד מהכלים של אנשים אופטימיים. קשה להיות אופטימי בלי חוש הומור. זה כאילו, זה מתנגד. או מתקשה, אבל אופטימיות זה צורה מסוימת של תפיסת עולם. כן, תפיסת עולם שבאמת מצפה לטוב.
מה זה אומר? איך את מגדירה את זה שאת בעצם, את אומרת, את מעבירה קורסים שלמים על חשיבה אופטימית.
כן.
אז גם אדם שנגיד גדל בבית, עם טראומות, ילדות קשה, עדיין הוא יכול לסגל לעצמו חשיבה אופטימית?
תראי, זה, יש רמות, כן? הרבה דברים נקבעים בילדות, בבית של ההורים, איך שדיברו, איך שהתייחסו, איך שלקחו את, את המציאות, זאת אומרת, איך שתקלו. ואז יהיה יותר קשה להעביר מישהו את התהליך הזה, כאילו לשנות את, את תפיסת העולם שלו, את הדפוסים שלו, את אבל לפעמים זה יותר קל ממה שחושבים. קודם כל משנים את הדיבור. כאילו הדבר הראשון שאת יכולה לעשות, זה לשנות את הדיבור. זאת אומרת, להוציא מהלקסיקון את כל המילים הפוגעות, הקשות, הגסות, האגרסיביות, את כל המילים האלה את מוציאה מהשפה.
כלפי בן הזוג?
כלפי כולם.
נגיד, תני דוגמה למילים את הדיבור. כאלה.
משנה את הדיבור. אפילו מטאפורות שמשתמשים בהם, לא מזמן, אחת מהתלמידות שלי אומרת, אני מרגישה שאני טובעת. אני אומרת לה, אבל את לא טובעת. היא אומרת לה, אבל אני טובעת. אני אומרת לה, אבל את נושמת. זה לא... אז המשפטים האלה...
הם משפיעים על המוח?
הם משפיעים על המוח. עכשיו אנחנו נחזור למילים. כל מילה שלנו, כל מילה שאנחנו שומעים או אומרים, גורמת להפרשה של חומרים בגוף. את יכולה להפריש נוגדנים, כדוריות לבנות, אנזימים, נורוטרנסמיטרים, כל מילה שאת אומרת.
וואו.
את יודעת את זה. אם אומרים למשל מילה אירוטית, אז יש שינויים פיזיולוגיים בגוף.
אז אני יכולה לחזור לזוגיות שלנו ולומר שנגיד ליאון... יכול לבוא ולהגיד לי, את לא נוקפת אצבע. עכשיו, אני יודעת שזה לא נכון, אני עושה מלא דברים בהרבה, אבל זה עדיין גופנית, אני מתמלאת בזעם.
כן,
יש
כן.
דרך להפוך את זה להומור?
כן, להגיד סליחה. המילה סליחה, היא
אני
מילה...
אני אגיד לא סליחה?
את אומרת סליחה, מה אכפת לך? את רוצה זוגיות טובה או שאת רוצה להיות צודקת?
אז רגע, תסבירי לי, הוא בא ואומר לי, נגיד, את לא נוקפת... אצבע בבית, וזה תוך כדי שאני מעבירה
מהמנ... אני מתכוון כמובן לא נוקף את אצבע בכלום, אלא לגבי הכיור באופן ספציפי.
לא, בסדר, יש לי איזה אובססיה עם הכיור. התאבססת על הכיור, נו?
יש לי תמונות שאני אעלה בפייסבוק בהמשך, של איך נראה הכיור אתמול בערב.
הכיור זה לא כל החיים, כל הבית זה לא הכיור.
אבל הוא חלק מהבית.
אז נגיד הוא בא ואומר לי, את לא נוקף את אצבע, אז מה אני אומרת לו? סליחה.
את אומרת לו, סליחה?
וואו. ואז? מה זה ישנה כיוון?
מה? ואז, קודם כל, זה מצחיק.
מאוד מצחיק.
את אומרת, מה?
הוא אומר, מה?
מה? מה? כן, צריך לעצור.
וואו, פשוט סליחה.
כן, אתה אומר, כאילו, אתה קוטע את כל הוויכוח הזה שהולך להתפתח לשום מקום.
אוקיי, תני לי את זה, ואז אני אומרת לו, סליחה.
אומרת, סליחה, והוא עכשיו נרגע.
אני צריכה להתכוון לזה?
כן, כדאי לך. כדאי לך. זה מה שהוא מרגיש, נכון? תהי לו לגיטימציה, לכעס שלו, הוא לא אוהב את הכיור מלא, בסדר, זה כל אחד יש לו משהו, נכון? אין בן אדם. זה לא רוצה לראות את הנעליים בכניסה, זה לא רוצה לראות את הכיור. מה זה משנה? מה זה משנה? זה...
אז אני אומרת לו סליחה.
אני אומרת סליחה. כן.
ומחכה?
ומחכה. ומחכה.
אני יודעת מה יקרה לליון.
מה?
אתה רואה שאני צודק, אתה רואה שאני צודק.
ואז את מחכה עוד שתי דקות.
לא עונה, שתי דקות. מתכון, אני רושם, אני אשים את זה על הדלת.
זה באמת שימושי.
אני אכנס עם השלט.
וזה עובד?
המילה סליחה היא מפרישה אצל ליאון חומרים טובים בגוף.
וואו. ממש. יש עוד מילים?
תגידי רגע סליחה.
סליחה.
וואו.
מרגיש את זה?
הרגשתי צמרמורת של עונג. מדהים.
זה מדהים, את בעצם אומרת לבחור מילים שיכולות לגרום למריבה לרדת מבחינה גופנית.
כן. וגם מילים מפתיעות. זאת אומרת, יש הפתעה פה.
ארטישוק.
דרך אגב, זוגיות מושלמת, ארטישוק זה גאוני. זוגיות מושלמת זה כשבני הזוג מפתיעים אחד את השני בהפתעות קטנות כל יום. הפתעה קטנה כל יום, היא יכולה ממש...
וואו.
הפתעה לא הבהלה.
לא, אני עוזב את הבית. הפתעה קטנה.
למשל.
הפתעה טובה.
תני דוגמה.
מה זאת אומרת? נניח שאת קראת משהו מעניין באיזשהו מקום, ואת מספרת משהו מפתיע.
זה לא הפתעה, זה אני עושה לו כל יום.
נגיד. או שאת קונה כרטיס לאיזה סרט שהוא רצה, או להופעה, משהו קטן, כן? או שהיה נדרה שהוא חסר לו איזה חולצה, או שאת קונה לו חולצה לא יקרה. הפתעה קטנה. משהו קטן קטן, או שאת מפתיעה אותו עם קיור נקי,
או עם איזה סנדוויץ' קטן.
סנדוויץ' קטן, משהו שכאילו להביא...
אני גם מפתיע, אני גם מפתיע.
איך אתה מפתיע?
אני אעביר לפרסומת, ואחרי זה נמשיך.
אור לוי היא אשת רדיו מנוסה, יוצאת גלי צהל, והיא גם המפיקה הוותיקה ביותר של סיפור משפחתי. תוכניות הרדיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרון משפחתי חשוב. בהקלטות האלה נוכחים גם בני משפחה של גיבור הסיפור שלנו. אז אור, איזו דינמיקה נוצרת בהקלטות האלה?
תמיד נוצר אירוע נורא נורא מיוחד. אני חייבת לומר שגם אחד מהדברים הראשונים שאני תמיד אומרת למשפחות בשיחת ההכנה שאנחנו עורכים לפני הקלטה, שיביאו כמה שיותר בדגש על נכדים. כי יש משהו נורא נורא יפה כשאני נמצאת ומראיינת את גיבור הסיפור, שפתאום אחד מהילדים שואל איזה שאלה, או אומר, רגע, רגע, את הסיפור הזה לא הכרתי, תחזור שוב, כי בסופו של דבר לא משנה כמה אני אתכונן לרעיון, אי אפשר לנצח את המשפחתיות, והסיפורים של המשפחה, והנוסטלגיה והאנקדוטות, זה תמיד נוצרת איזושהי תחושה כזאת של ליכוד נורא נורא גדול, בין בני המשפחה שככה מגלים עוד פרטים חדשים. אני לא אשכח שהייתה לי הקלטה עם מורה, שפתאום סיפרה על איך שהיא הייתה ילדה קטנה, הייתה, נקרא לזה, נעזרת באחותה, בשיעורי הבית, ופתאום הילדים לה התפרצו, מה זאת אומרת? את אף פעם לא נתת לנו לעשות דברים כאלה, וזה היה רגע כל כך מקסים ואמיתי, שאמרתי להם מיד, כמובן שהדבר הזה נשאר בתוך התוכנית, וככה גם היה. אלה הרגעים הכי מקסימים שיוצאים בעיניי, בתוכניות האלה. וזה תמיד, בסופו של דבר, שווה הכל, לראות את ה... חיבור שנוצר מחדש בזכות המפגש הזה.
בהחלט, בהחלט. תודה רבה לאור. אם גם לכם יש סיפור משפחתי חשוב או זיכרון יקר ערך שחשוב לשמר, פנו אלינו. טובי המפיקים והמגישים של רשת עושים היסטוריה יהפכו את הזיכרון החשוב הזה לתוכנית רדיו דוקומנטרית מרגשת ומרתקת, כזו שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לה בשקיקה בעוד 100 שנים ויותר. בקרו ב-familysounds.co.il והשאירו את פרטי הקשר שלכם או צרו עם קשר ישירות במייל run@ranlevy.com. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
חזרנו.
אותי מעניין לשמוע ממך, כי בעצם, קודם כל העובדה שאת בזוגיות המון המון שנים.
כן.
והדור של היום, לא שלנו אפילו יותר, הם נורא מקדשים שזוגיות זה צריך להיות מערכת מלאה תשוקה ורומנטיקה כל הזמן. כן. ואני יודעת שאת אומרת שבעצם הרבה יותר חשוב מהתשוקה והרומנטיקה זה החברות וההומור המשותף.
תשמעי, רומנטיקה זה קטסטרופה. זה פשוט הדבר הכי מיותר בעולם.
עד כדי כך?
שהוא הכניסו לנו לראש, זה אף פעם לא היה. זה רק במאה השנים האחרונות שאומרים רומנטיקה וזה, וזה רק מתוך אהבה רומנטית. וזה.
אתם מוזמנים להקשיב לפרק שלנו על איך סרטים הוליוודים משפיעים על הזוגיות שלנו?
אני הקשבתי לו, כן? למשל רומאו ויוליה, כן, זה נגמר רע מאוד, כי זה היה בגלל שהם היו ממשפחות יריבות, כן, ואז היו מתחתנים בין המשפחות כדי ככה להגדיל את הנכסים.
ולא היה להם חוש הומור, אתה הולך ואומר, עזבו אתכם, מה אני עכשיו יערוק את עצמי בשביל זה צחוקים, עזבו אתכם.
אז אני מדברת על הרומנטיקה, שזה באמת, זה מחזיק מעמד כמה חודשים, ואחרי זה יש את החיים האמיתיים. ריבונו של עולם, מה, איפה, מה הרעיון הזה? בני זוג, אם הם רוצים לחיות ביחד, ועדיין לא מצאו פתרון יותר טוב לאדם, אלא בשניים. כמו שאמרתי קודם, אם אתה רוצה לצמוח, כדאי לך שיהיה לך בן זוג, שיגיד לך שאתה יכול לעשות את זה, יכול להשתפר בזה וזה. אז זוגיות היא דבק חזק, כן? ואם רוצים לשמור על הזוגיות הזאת, אז כל אחד עושה עבודה עצמית, מכיר בחסרונות שלו, מנסה להשתפר, מפסיק להיעלב מבן או בת הזוג, שבעצם רוצים בטובתו, כן? אנחנו מבינים את זה. אבל זה אומר שאנחנו עוברים לאהבה מהסוג הבוגר, לא מהסוג הרומנטי, שזה הרבה יותר ביוכימיה מאשר כל דבר אחר.
אהבה שהיא בעצם חברות?
חברות היא תנטרל את התשוקה.
נכון.
זאת אומרת, באמת,
יש בזה... זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, זה שחברים טובים, כן. יש פחות משיכה.
נכון, נכון.
יש יותר כיף, צחוקים וזה, נכון, אבל פחות.
פחות משיכה. שמעתי פעם הרצאה על זוגיות, שמה שהכי מתאים לנו, זה מונוגמיה סדרתית. זה כל 10 שנים להחליף בן זוג.
האמת שיש בזה משהו.
זה נקרא מונוגמיה סדרתית, והיא ככה אומרת שזה אולי...
כי אז יש זרות קצת. אבל ההומור לא יכול באמת לייצר יותר מדי סחבקיות על חשבון זוגיות?
נכון.
כן?
יש לזה מחיר.
זה המחיר?
זה המחיר.
לא רבים הרבה, אבל גם לא שוכבים הרבה.
כאילו, המקאפ סקס זה לא יהיה, כי אף אחד לא רב. אבל כן.
יש כאלה שטוענים שליון ואני רבים הרבה, כי אנחנו רוצים לשמר את האש וה... תשוקה בקשר.
למה לא?
אבל גם לזה יש מחיר.
נכון.
זה באמת, זה יש לזה מחיר. נכון. זה, יש לזה, זה דורש המון אנרגיה והמון... כן. מה אתה מסתכל עליי ככה?
כי אני חושב על המייקאפ סקס אחר כך. ואני מסתפק בזה. זה שווה את זה.
כאילו לא אכפת לך לריב כל הזמן?
לא אכפת לי לריב. אז זאת אומרת בעצם שריב זה, זה, זה דבר טוב, ושצריך גם לדעת לצחוק על זה.
נכון.
אבל אמרת קודם שיש, כאילו הומור יכול להיות, להיות בכל מיני שלבים בתוך, בתוך מריבה?
אז זהו, אז דיברנו על זה שכדאי למנוע את המריבה, שהמריבה היא בעצם איזה שריד ישן של הילדים שהיינו, כי בעצם היא רב, אנשים מבוגרים לא אמורים לריב, הם אמורים כאילו למצוא, לעשות מסע ומתן, זה מורכב החיים, לא שחור ולבן, אני צודק, את טועה, זה לא ככה.
שני הצדדים צודקים וצריך למצוא לחיות עם זה ביחד,
בדיוק,
להיות מסוגלים בדיוק. להיות, לראות את שני הצדדים.
נכון, והומור יכול להגיע לתפינות האלה.
איך אפשר, זה משהו אפשר להתאמן בו, נגיד יש אנשים ששום דבר לא מצחיק אותם, אני מכירה אנשים, נגיד הומור עצמי, אני שופטת אנשים, אנשים שאין להם הומור עצמי, הם יכולים לפתח, אני מכירה מישהי שאומרת, אני, אין לי מה לצחוק, אין מה לצחוק עליי, אני, הכל אצלי בסדר, שום דבר אצלי לא צריך שיפור, יש אנשים גם כאלה.
זה טרגי.
זה עצוב, את אומרת.
תשמעי, אדם בלי אינסייט, מה תעשי?
טוב לו, הוא לא מרגיש שיש לו...
אוקיי, אז גם זה, גם זה, אנשים שהם לגמרי אטומים, יכול להיות שזה... את יודעת שלחולי סקיזופרניה קטטונית, אלה שלא זזים וזה, אין להם סרטן.
וואו. מה זאת אומרת?
אם אתה מנוטרל מרגשות וכאילו מכל הכעס והשנאה וזה, לא יהיה לך סרטן. אתה תהיה...
איזה מדהים, זה מחקר?
כן, כן, לא, זה...
אז רגשות שליליים גם מובילים למחלות.
כן.
זה כבר מוכח.
זה מוכח.
בלי שום ספק, בלי שום ספק.
תגידי, מתי...
ואופטימיות, אופטימיות והומור הם טובים. גם תוחלת החיים של אנשים אופטימיים יותר ארוכה, שזה גם מעניין.
אבל תדעת, את אומרת בעצם כל אחד צריך לעשות את השינוי בעצמו.
כן.
אבל יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני אעשה את השינוי,
כן.
אבל היא לא עושה את השינוי,
נכון.
או הוא לא עושה את השינוי.
נכון.
אז מה אני עושה, אז מה זה יעזור? שאני אשתנה כל הזמן והיא לא תשתנה?
הדבר הנפלא שהתגלה בשנים האחרונות, מדבר על נוירוני מראה, שיש לנו במוח נוירונים שרואים את הזולת כמראה שלי. שזה באמת משהו, אנחנו מכירים את זה, אנחנו הולכים לסרט, רואים את הגיבורים, קורא לנו
כל... מרגישים קצת כאילו.
ומרגישים כאילו שזה קרה לנו.
כאילו זה עובר לנו, כן.
זה אותו דבר. אז הזולת הוא בעצם משמש כמראה בשבילך. הוא משמש מראה. אז אם נניח אתה משתפר ופחות נעלה ויותר שמח ויותר מחייר ויותר צוחק ופחות לוקח דברים ללב, הזולת רואה את עצמו בך. ואז זה משנה אותו.
זאת אומרת, אם אני אשתנה, זה ישנה גם את הצד השני.
לגמרי.
וואו.
לגמרי. וזאת הדרך היחידה לשנות מישהו אחר.
להשתנות בעצמך.
רק.
עבודה הכי קשה, יותר קשה, יותר קל לשנות מישהו אחר.
ברור, זה כולם עסוקים בזה.
או לעמוד ולהתלונן.
לי יש שאלה נוספת שקשורה למנגנון הפיזיולוגי. כשאנשים צוחקים או יש להם יותר הומור, אז דיברת קצת על העניין הזה של הסרטן וסכיזופרניה, אבל יש מחקרים רפואיים שמוכיחים שהגוף שלנו יותר עמיד בפני מחלות ודברים כאלו?
תראי, הצחוק זה באמת גאוני, ממש. זה גורם להפרשה, למשל, כבר על התחלה כשאת צוחקת, את מפרישה ברוק שלך אימונוגלובולינים, שזה כאלה, כאילו, נגד וירוסים וחיידקים ופטריות חלבונים.
בזמן הצחוק?
כשאת צוחקת. אם את הולכת, למשל, לבן אדם שיש לו שפעת, אז תצחקי הרבה. ושהוא לא יצחק, כן?
שהוא לא...
לא היה זה. אבל את יותר מחוסנת.
איזה קטע.
כן. עכשיו, אם את צוחקת...
צריך להיכנס למחלקה שם בבית חולים, שכולם הולכים לתוך להיקרה מצחוק, בטיפול נמרץ.
לא בטיפול נמרץ ולא במחלקה כירורגית. זה צחוק, זה קטסטרופה לתפרים הניתוחיים.
אבל את אומרת שאנשים צוחקים, המערכת החיסונית שלהם יותר חזקה?
המערכת החיסונית יותר חזקה. כשאת צוחקת, גם את יכולה להכניס אוויר לריאות. יש לך בריאות 5-6 ליטרים, אנחנו בקושי נושמים 0.5 ליטר כל נשימה, לא מחמצנים את הגוף שלנו בכלל, ומתפלים אחרי זה שיש לנו כל מיני בעיות. אנחנו לא מכניסים אוויר. אז כשאת צוחקת, את יכולה גם להוציא לך שהצטברה הרבה זמן, וגם להכניס יותר חמצן.
גם אם מזייפים צחוק?
כן.
Fake it until you make it.
את אומרת שאפילו נגיד באמצע ריב, להתחיל לצחוק.
אני אגיד לך מה, זו שאלה קשה, כי אנחנו מזמן לא רבים. אני לא יודעת.
איך אתם לא רבים?
אין על מה.
מה?
אין על מה.
חסר?
מה?
את לא משאירה כלים בכיור?
אז בא. גם, תשמעי, אנחנו באמת אחרי הרבה שנים, עשרות שנים, אנחנו מבינים שלכל אחד יש את החסרונות שלו, כן? ולנסות לשנות אותו, לריב על זה, או, כן? מיותר. מיותר. אני שומרת את הכוחות לזקנה.
אבל אתם מצליחים לצחוק ביחד עדיין?
כן.
איך משמרים את זה?
תראי, אנחנו הרבה פעמים צוחקים על סיטואציות, על אחרים, על העולם, על כל מיני דברים כאלה, וזה מאוד עוזר, אבל זה רק כשאנחנו מדברים. אני אף פעם לא... אבל צוחקים. ואז כשאת רואה את הפגמים של מישהו אחר, יש עוד משהו שרציתי להגיד לכם בקשר לנוירוני מראה, יש מה שנקרא, זה שפה של ימימה, שנקרא משקיף משתקף. כל דבר, פגם שאת רואה בשני, קיים בך. זהו. בזה זה נגמר, אם את יודעת את זה, אז על מה תריבי? אני, יש לי ידיד שהוא, לדעתי הוא קבצן. כן?
קבצן.
לא ידיד, הוא הבעל של ידידה שלי, זה לא... הוא קבצן, יש לו מלא כסף, אבל הוא כל הזמן מדליק את הבוילר 0.5 שעה ביום, קבצן. אני אומרת, מה זה קשור אליי? אני רואה את הפגם הזה שלו, ואני אומרת, אני לא קבצנית בכלל, זה בכלל לא...
לא קשור.
לא. ואז אני הולכת יום אחד עם חברה שלי, אנחנו הולכים למסעדה הודית, וחברה שלי מעצבנת, היא כזאת רזה, והיא כל הזמן רוצה שנאכל מנה ביחד.
איזה מעצבנים אלה?
איזה מעצבן?
יואו.
בואי נזמין רק מנה אחת.
אוי, שמעצבנת.
אוקיי, בסדר, אני צריכה להתעלות.
למה את חברה שלה?
כי היא רזה. ואנחנו דומים לאנשים שאנחנו איתם, זה הבעיה. אז טוב, מגישים לנו כזה טלי ענקי, אתה יודע, עם כל מיני, זה. אני מסתכלת על זה, אני אומרת, לא יספיק לי. ואז ראיתי, אז היה לי איזו התגלות, אומר, כמו החבר שלי שיש לו כזה שפע, אבל הוא מרגיש שחסר לו, אני אותו דבר. אני רואה את כל השפע הזה, וגם מרגישה חסר.
זה לא הופך אותך לקמצנית.
אני לא חיה בשפע. עכשיו זה מאוד מאוד מתוחכם העסק הזה, כי זה לא אחד לאחד, אבל את רואה כאילו מצבים בחיים של, למשל אני רואה אנשים בכביש חותכים אותי, נוסעים ככה כמו משוגעים, אני אומרת אני לא כזאת, אני נוהגת ככה, אני תמיד בסדר.
ברור.
יש לנו גם מנגנון במוח שתמיד מצדיק את עצמנו, אנחנו רואים את עצמנו באור יותר חיובי.
אני מכירה ראש ממשלה אחת שיש לו מנגנון כזה, מה זה מפותח, אבל על הזמן. לא חשוב שמות.
אבל כשאני רואה מישהו שחותך בכביש, אז אני אומרת, אני לא כזאת, זה. ואז אני אומרת, רגע, אבל גם אני. גם אני חותך את האנשים באמצע המילה שלהם. את הילדים שלי אני לא נותנת להם להתבטא. אני גם חותכת.
וואי, אבל זה אומר שאת נורא נורא במקום ש... אפילו קצת ביקורת עצמית שאומרת, כל דבר שאני רואה, אז זה אומר שיש גם בי, אז כאילו, אני לא יכולה לבוא בטענות לאף אחד?
קודם כל, אני לא יכולה לבוא בטענות לאף אחד. בוא נתחיל מזה. אבל דבר שני, כשאני רואה משהו טוב באנשים, זה גם קיים אצלי. וזה נורא נחמד.
אז את אומרת, לראות את הצד, הטוב בבן זוג, כדאי. או בבת זוג.
כן.
בוא ניקח את זה אפילו כתרגיל. מעכשיו, כשיש לי הערה כלפיך, נגיד אני אומרת, למה ליון אמר שהוא יבוא בשמונה,
כן.
למה הוא מגיע בתשע, ואז כן. אני אומרת, אני יותר מקפידה וזה, ואז פשוט לפני רגע, לפני שאני אומרת לו את זה, לחשוב רגע, מתי אני אמרתי שאני אגיע בשעה מסוימת, וזה לא קרה.
יום שישי.
אבל כמו שאת אומרת, ישר עולה לי המנגנון, אבל אצלי זה אחרת, אני הייתי בקליניקה, והתעכבתי עם מטופלים.
נכון, בצדקת, והיית בסדר.
אני בסדר.
תוסיף איתה בצדק, תראי שזה הכל מסתדר.
ואז אני אגיד, אצלי זה בצדק, אבל גם אצלו זה בצדק.
כן.
ואז אין, זה כאילו, זה מוציא את העוקץ מלהגיד לו את זה. כי מה יש לי להגיד לו את זה, אם זה גם אצלי וגם אצל כולנו?
הנה, בבקשה.
ואז כשאתה אומר לי, פאולה, את לא שוטפת כלים פה, איך אתה יכול להפוך את המשפט?
אני תמיד שוטף כלים.
אז משהו אחר אתה לא עושה.
יש דברים שאני לא עושה.
בבקשה.
אני לא עושה כביסות.
הנה.
אני לא...
לא מכין ארוחת צהריים.
כי זה לא, אני לא טוב בזה.
כשנגיד אני מגיעה בחמש...
אבל זה בדיוק...
כשאני מגיעה חמש אחר הצהריים מהקליניקה, אז הבנות עוד לא אכלו צהריים, כי ליון לא טוב בזה, למשל.
כי אני לא טוב בזה, אז הנה, אני לא טוב בלהכין ארוחת ערב, ואת... לא טובה בלשטוף את הכלים, אז אנחנו משלימים אחד את השני.
נכון.
כי את טובה בלהכין ארוחת ערב, ואני טוב בלשטוף את הכלים.
אז יש מצב שתפסיק להגיד לי?
הנה, אני חושב שאנחנו משלימים עם זה.
אני חושבת שזה סיכום יפה מאוד.
אז, ואז על מה נריב?
אותו עם הריב הזה.
איזה סדרה מצחיקה, נראה אחר כך.
וואה.
האמת שאני, יש לי המלצה לגבי הומור, אני כשאני רוצה, לא יודעת אם ליון אוהב את זה, אולי יכול להגיד את זה, כשאני מרגישה ש... יש מתח בבית, אז אני קוראת לו או משהו מצחיק שיצחיק אותי, או בדיחה, או איזה סטטוס מצחיק בפייסבוק, ולפעמים הוא צוחק יחד איתי.
נכון, וזה באמת מפיג את ה...
ומגע, מגע.
להביא הומור מבחוץ.
ליון אוהב מגע כשהוא כועס?
אני אסתובב עכשיו עם ספר בדיחות, כל פעם שאת כועסת, אני אגיד לך, בואי אני אספר לך בדיחה.
לסבא שלי היה פנקס בדיחות, איזה חמוד, עליו השלום. מה אתה לוקח מהשיחה הזאת, ליון?
וואו, מלא דברים.
מה?
דבר ראשון, לשתוק שתי דקות.
כן.
אני לא אעשה את זה עכשיו, כי אז המאזינים ישתעממו, ויחשבו שנגמר על השידור, ולא. מגע.
אם אתה תשתוק שתי דקות?
וואו. זה מה זה קשה, אבל אני אנסה.
כן.
ודבר שני, באמת להגיד סליחה.
כן.
ו...
לא, זה גדול, להגיד מילים לא קשורות ואילו מפתיעות.
או תשוק. כאילו... אולי זה יהיה...
או פומפרניקל, שזה תמיד מצחיק.
האמת שיש לי זוג חברים, איתמר ורועי, שהם פעם אמרו שהם למדו מאיזה תוכנית טלוויזיה, שבאמצע שבן אדם מדבר, 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 להפסיק אותו, ולהגיד לו, אפשר לחוץ לך את היד?
כן.
ואז אנשים לא מפתיעים, ולהגיד לו, בוא נה, אתה תותח, אפשר לחוץ לך את היד?
בהיפנוזה זה מדהים. שאת מפסיקה את הרצף של ה...
ואז אנשים לא יודעים מה לעשות.
כן.
אז אפשר לעשות את זה.
להפתיע, להפתיע בדברים קטנים.
כן.
כמו למשל להגיד סליחה. על זה שהגעתי מאוחר.
נכון, פשוט להגיד סליחה.
פשוט להגיד סליחה.
במקום להתחיל עם האלף סיפורים.
וכשאת באה אליי ואומרת לי, אל תפריע לי בטלפון, להגיד לך סליחה.
לא, גם הקטע הוא שכשאני מפריע לך בטלפון, אתה משתולל. מי חושב על זה להפריע לבן אדם באמצע שיחה?
אז מה תעשי?
מי שיהיה פומפידו בשיחה, שכל הבית לא יפריע.
מה תעשי? מה תעשי כשאני אגיד לך שהפרעת לי בשיחת טלפון?
אבל אני לא מפריע לך.
מה תגידי?
סליחה. לא, סליחה, אני אגיד לך ארטישוק.
גם טוב.
גם טוב.
טוב, חשיבות עצמית זה ההפך עם הומור, נכון?
כן.
איך אני שונאת חשיבות עצמית? זה אומר שיש לי גם, נכון?
נו מה?
אבל באמת שהיה לי חשיבות עצמית, זה לא משהו שיש.
בואי נחשוב על זה, בזמן שאנחנו ניפרד מהמאזינים, ונגיד להם תודה רבה שהקשבתם לנו, ותודה לדוקטור דינה אייזן שהגיעה לכאן, ואנחנו ממליצים לכם ללכת לשמוע אותה בהרצאה או בסדנה.
נכון.
כי היא פשוט
אני יודעת שהיא לא רוצה, כי אין לה כוח כבר אחרי הרבה שנים של עבודה. לא, אני יודעת, יש עליו שאת כאילו כבר... התהילה שלך מדברת בעד עצמה.
כן. כבודי כבר לא...
כבודך במקומך מונח. אבל אני חייבת להגיד לכם שאגב, הסטטוסים שעושים לי טוב על הנשמה בפייסבוק, ושפייסבוק זה כלי, ושאתה יכול לבחור מה אתה מסתכל בו, אז לקרוא את הסטטוסים של דינה אייזן, זה אחד הדברים שעושים לי טוב, ואני גם מצטט אותם בפני חברים, אז תעקבו אחרי
הפייסבוק. זה גם יכול להצחיק באמצע ריב. אז תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית המאמם שלנו, לרן לוי, עורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, מנהל מחירות, לשרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, ואת אתם מוזמנים להזין לנו בכל האפליקציות בסמארטפון שלכם, או בחנות האפליקציות להוריד את עושים היסטוריה, שזו אפליקציה מצוינת עם כל הפודקאסטים המעולים שיש פה ברשת לצידנו.
ואפשר גם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק,
יחסנו
לאן עם פאולה וליון. וליון, אני רק רציתי להגיד לך משהו. קודם כל רציתי להגיד לדינה תודה. אמרת שהמילה תודה היא גם עכשיו בטח מעוררת אצלך הרבה.
נכון.
ולך רציתי להגיד ארטישוק.
אז זה לא יעבוד לך כל הזמן, את יודעת. צריכה להמציא מילים חדשות. נגיד מג.
סליחה. אפשר ללחוץ לך את היד? אתה תותח, תותח.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.